כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת וחשובה עבורכם. הפעם אנחנו עוסקים בהתפרצות מחלת החצבת בישראל בשבוע האחרון. נדבר כאן על מחלות, על חיסונים וגם על מערכת החיסון שלנו, והאולפן נמצא מי שיספר לנו על כל אלה, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום, שלום.
זה אמור להלחיץ? חצבת זו מחלה מסוכנת או שהיא רק לא נעימה?
מחלה מאוד נבזית. זאת אומרת, זו מחלה ש... כן.
וואו.
א', היא מאוד מדבקת, בית, היא תופסת טרמפ על אותה מערכת שאמורה להגן עלינו מפניה.
זאת אומרת שהיא לא רק מתגברת על מערכת החיסון או מסתתרת ממנה, היא מנצלת לרעה את מערכת החיסון.
כן, בשביל להדביק אותנו ולהפיץ את עצמה.
אז אנחנו, בוא מיד נדבר על מחלת החצבת. נזכיר שבישראל השבוע 6 מקרים של הידבקות בחצבת. ומשרד הבריאות הודיע אתמול כי יערך מבצע חיסונים נרחב, ואפילו היה שם איום שמי שיסרב לחסן את הילדים, כי זה גם טרנד חדש ישן, יסתכן בכנס כבד ואף במאסר. ונעסוק בעוד עניינים מלבד חיסונים ומחלות, כמו למשל הזמר פול מקרטני לא יגיע מחר לישראל ככל הנראה כדי לקבל את פרס קרן וולף, אבל 8 הזוכים האחרים בפרס דווקא כן. בין הזוכים בפרס וולף לשנת 2018, בין היתר החוקר שריצף את גנום דבורת הדבש, וגם, שימו לב, יש מי שעוסק בטלפורטציה. אנחנו נדבר על קרן וולף והפרסים שיחולקו מחר עם חתן פרס נובל לכימיה לשנת 2011 וממלא מקום יושב ראש קרן וולף, פרופסור דן שכטמן, וגם נעסוק במפקד אוכלוסין שבוצע לכל היצורים החיים בכדור הארץ, והוא מוביל אותנו למסקנה שהביומסה הגדולה ביותר בעולם היא של העצים. זאת אומרת, יש הכי הרבה מבחינת מסה, זאת אומרת, לא משקל, אבל מסה, עצים. במקום השני אנחנו מיד נתאר לכם, או נספר לכם מי נמצא במקום השני, ואיכן אנחנו בני האדם נמצאים. ועוד עניינים, האם החרקים, הכבישים, הקרבים והסרטנים הופיעו בבת אחת לפני כ-500 מיליון שנה, או שהם התפתחו בהדרגה? בשאלה המרתקת הזו עוסק מחקר חדש שבחן את האבולוציה של פרוקי הרגליים. כך נקראת אותה קבוצת בעלי חיים הגדולה ביותר בכדור הארץ, וגם נעסוק בהתערבות האדם באקלים. האם זה מעשה נכון וראוי או כלי מסוכה? מיד נעסוק בהנדסת האקלים, ענף שמעורר הרבה מאוד התנגדויות בזמן האחרון, וגם נעסוק במחשב שמאפשר להפעיל אותו, שאפשר להפעיל אותו באמצעות מיקוד המבט שלנו. איש הרדיו של כאן תאגיד השידור הישראלי אריה גולדנברג יציג שורה של פטנטים שמשנים את החיים של רבים מדי יום. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, עורך והמפיק הוא רז חסון שמייר. על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות יישומון, כאן אודי. זהו שם היישומון, אפשר להוריד אותו חינם כמובן בחנות האפליקציות שלכם, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ו-OD. אז רגע לפני שנעסוק במפקד האוכלוסין של כל היצורים בכדור הארץ, בפרוקי הרגליים, קבוצת בעלי החיים הגדולה ביותר בכדור הארץ, וגם בפרס קרן וולף, בואו נעסוק במחלת החצבת. שלום לדוקטור ארז גרטי. בואו נתחיל מהמחלה, מהפתרונות, ואולי נדבר גם על חיסונים בכלל, כי יש באמת טרנד. טוב, אני לא אהיה שיפוטי, אבל אולי זה כן יכול להיות שיפוטיים, שכן, שכמובן נכון וראוי לחסן.
שיפוטי.
אז אתה תהיה בסדר גמור, אבל אנחנו באותו צד בעניין הזה.
Okay.
לא, אין לי, זאת אומרת, זו אינטואיציה כמובן, או ידע שאני מבין ששווה ללכת עם הקדמה ועם ה...
כן, בהחלט.
אוקיי.
אוקיי, אני אתחיל בשני משפטים על מערכת החיסון, בשביל להבין איך החצבת, איך וירוס החצבת מנצל אותה. מערכת החיסון שלנו, בגדול, החלוקה הגסה שלה היא לשני חלקים. חלק אחד שזה החלק, מה שנקרא, מערכת המורשת, שאלה תאים שנלחמים בחיידקים, בווירוסים שפולשים אלינו, איך שהם פולשים. זאת אומרת, היא יודעת לזהות בצורה מאוד כללית כל מיני דברים רעים שנכנסים לגוף שלנו ולחסל אותם. והמערכת הנרכשת, שזו המערכת שלומדת את, את אותם וירוסים וחיידקים, לוקח לה בערך שבועיים, ואחרי שהיא לומדת, היא מפתחת נוגדנים מאוד ספציפיים, מאוד, שיודעים לזהות בצורה מאוד מאוד מדויקת את אותו וירוס או חיידק, לחסל אותם, ואז אם בעתיד הווירוס או החיידק הזה יפלשו לגוף, התאים האלה כבר קיימים, זה איזשהו זיכרון, זה איזשהו גיבוי, אותו חיידק או וירוס נכנס, כבר המערכת הזאת מופעלת ומחסלת אותם עוד לפני ש...
אז כן יש חלק למערכת החיסון שלא צריך ללמוד שום דבר?
זאת אומרת, כן, ודאי.
יש לה חלק שלו?
זה מי שלמעשה מטפל ברוב האיומים. זאת אומרת, הווירוס, אנחנו לא נחכה שבועיים של להחלים ממחלה. יש לנו את התאים הבולעניים, יש לנו את מערכת המשלים, יש לנו את תאי ההרג למיניהם. יש לנו המון תאים שיודעים לעשות את העבודה שלהם גם בלי ללמוד וירוסים או חיידקים חדשים.
וכפי שאמרת, יש את החלק שכן צריך ללמוד, להכיר.
נכון, שזה לוקח פלוס מינוס שבועיים עד שהתגובה הזאת מגיעה לשיא שלו, אבל ברגע שלמדנו את הווירוס או את החיידק הזה, אנחנו נזכור אותו לתקופה ארוכה, במקרים מסוימים גם לכל החיים.
כשאני חולה בשפעת, אז מה, אז הגוף בודק אם הוא מכיר את הגן הזה של הנגיף?
לא את הגן, איזשהו מבנה שנמצא על הקרום, או במקרה של השפעת, על הקפסולה של הנגיף. בודק אם הוא מזהה את המבנה הזה, אם הוא מזהה, אם יש לו את הנוגדנים כבר במלאי, מה שנקרא, אז הוא מייצר את אותם נוגדנים, מחסל את הווירוס כבר בהתחלה.
ואם לא, הוא פשוט לומד, אז... הוא מייצר בהתאם נוגדנים, בהתאם למה שהוא
כן,
רוצה?
כן, בדיוק.
די. וואו. אוקיי, אז הנה יש לנו מערכת חיסון על הנייר, הנשמעת אוקיי, מצוינת.
עכשיו, נכון, היא מצוינת, היא עובדת נהדר, ועובדה שאנחנו יושבים ומנהלים את השיחה הזאת, זה עדות לזה שהיא באמת עובדת.
כן, אחרת כמובן לא היינו כאן, אני משער, נכון. לא, כולנו עברנו איומים אלו אחרים.
בהחלט. אז מה שנגיף החצבת עושה, נגיף החצבת נתחיל מזה שזה נגיף שהוא המדבק ביותר המוכר לאדם, ברמה כזאת שאם אתה נכנס לחדר ששהה בו אדם שהיה חולה בחצבת, שהוא חולה בחצבת ושלצורך העניין אתה לא מחוסן, אז בתוך, אפילו אם הוא היה שעתיים לפני כן בחדר ונשם והשתעל, סיכוי לא רע שתידבק.
די.
זו חלה סופר מדבקת.
אתה איש לא שם כבר?
איש לא שם, אבל השאריות שהוא השאיר באוויר עדיין נשארו.
נגיף אפקטיבי מאוד.
כן, נגיף מאוד מאוד אפקטיבי, הוא פולש דרך דרכי הנשימה.
וואו.
ומדביק בריאות את תאי המקרופאג'ים, את התאים הבולעניים. עכשיו, התאים הבולענים האלה זה חלק מאותה מערכת, מערכת מורשת, המערכת הכללית שתוקפת חיידקים ווירוסים באופן כללי. הוא מדביק אותם, מייצר עוד וירוסים, הם יוצאים החוצה, מדביקים עוד תאים, ולמעשה כמו שכמעט כל וירוס עובד, מערכת החיסון מתחילה להילחם במחלה, ו... לזמן קצר נראה שהיא גם מסוגלת, שהיא גם יכולה לו. זאת אומרת, יש לנו את התאים שהורגים תאים מודבקים, ויש איזשהו מין...
זה קורה בלי חיסון.
זה קורה בלי חיסון.
מערכת החיסון יודעת להתמודד בשלב הראשוני. אבל אתה אומר שמחלת החצבת היא מתוחכמת יותר.
נכון מאוד. כי אל האזור מגיעים תאים שנקראים תאים דנדריטים. זה תאים שהתפקיד שלהם הוא לקחת חתיכות וירוס, להביא אותם לקשרי הלימפה, למקומות אחרים שבו... בו מתבצע תהליך הלמידה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. והעניין הוא שהווירוס פולש גם אליהם, מגיע אליהם אל תאי הלימפה, מדביק עוד תאים שם, ואז אם בריאות נוצר מצב שצלחנו איכשהו להתגבר על המחלה, פתאום מגיע בוסט כזה של נגיפים מקשרי הלימפה ומקומות אחרים, והמחלה מתפרצת במלוא עוזה, ואז מופיע גם הפריחה האופיינית הזאת. וזו מחלה מאוד 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 נבזית, היא פוגעת במערכת החיסון בצורה כזאת שלוקח שבועות עד חודשים עד שהיא מצליחה להשתקם אחר כך. וואו. למעשה גם היא מסוגל לעשות דלית מסוים לזיכרון החיסוני. עכשיו, ברוב המקרים מחלימים ממנה, זאת אומרת, זו מחלה שמתים ממנה במרכאות רק 1 מ-500, אבל שוב, זו מחלה שאנחנו לא רוצים להתעסק איתה.
לא רוצים, והיא גם עשויה לגרום לסיבוכים נוספים.
סיבוכים במוח, כל מיני זיהומים משנה שמגיעים, דלקות ריאות, עניינים. זה לא מחלה שאנחנו רוצים להתעסק.
ואפילו יותר מזה, באמת, כפי שאתם מוזמנים לקרוא. עדיף כמובן למנוע או להימנע.
בהחלט, בהחלט עדיף למנוע. עכשיו, בשנות ה-50, אני ראיתי פעם איזה גזיר עיתון משנות ה-50, שמתאר שמשרד הבריאות מדווח שיש מתחילה התפרצות נוספת של חצבת, וכתוב, גם החורף נגזרה חצבת על ילדי ישראל. המילה נגזרה. זאת אומרת, זה לא איזה מחלת ילדות קלה, איזה משהו כזה שבכיף טוב, לא נורא, קצת חום, קצת פריחה, לא הולכים לבית ספר. זה לא משהו שאנחנו רוצים להתעסק איתו, בגלל השילוב הזה, גם שהיא מאוד מדבקת, וגם בגלל איך שהיא פוגעת בנו.
אבל יש פתרון לשמחתנו.
נכון. יש את החיסון המוחלש, שמקבלים אותו היום כבר בגיל שנה, שאם אתה מקבל לפחות שתי מנות של החיסון הזה, אתה אמור להיות מוגן בסביבות ה-97%. זאת אומרת שנניח יש 100 אנשים שקיבלו את החיסון, שלושה מהם החיסון מסיבות אלו ואחרות לא יתפוס, אבל ה-97 האחרים יגנו עליהם בכך שהווירוס לא יוכל לקנן אצלם, ואז אותם 3% לא ידפקו. זה למעשה אפקט העדר.
זו זריקה פשוט?
זו זריקה של וירוס מוחלש, וירוס שלא יכול לפגוע בנו, שהוא הונדס בצורה כזאת שהוא עדיין יהיה חי עד כמה שווירוס יכול להיות חי, אבל הוא לא יוכל באמת לפגוע. במקרה הכי גרוע מופיע טיפ-טיפ הפריחה, אבל לא, הווירוס עצמו לא באמת מתפרץ.
החיסון עצמו הוא בטוח.
נכון. כן. מערכת החיסון לומדת אותו, מפתחת נוגדנים, ואז אם יום אחד הווירוס האמיתי מגיע, כבר יש לנו את ה...
אז בעצם אפשר כבר להסיק ממה שאתה אומר, שכמובן כל חיסון הוא הדרך שלנו ללמד את הגוף איך להתמודד עם הנגיף עצמו.
נכון. חיסון, אפשר להגיד שזה כמו סוג של הקינג למערכת החיסון. כן. בדרך שבאופן טבעי אנחנו גורמים לה ללמוד, נכון, את איך האויב נראה ובנוי, ואז כשהאויב האמיתי מגיע, כבר אפשר להילחם בו בצורה מאוד יעילה.
ילדים, אני משער, שמתחסנים, נכון? מחסנים בדרך כלל ילדים, נגיד?
כן, זה חיסון שניתן מגיל שנה, ואז יש גם עוד מנה נוספת, ושוב, זה חיסון שהוא מאוד מאוד יעיל ומאוד מאוד בטוח, ובאמת שאין שום הצדקה בעולם.
אז כמי שעושה כמה, אתה איש של הנגשת מדע מהבולטים וחשובים במכון דוידסון, אז איך אתה מסביר את זה שדווקא 2018, כשאנחנו חיים בעולם מלא בטכנולוגיה, אנחנו חשופים למדע, אנחנו הרבה פחות בורים ממה שאנשים היו בעבר, כי המדע all over the place. איך אתה מסביר את זה שעדיין יש אנשים, וברי דעת, אני אפילו מכיר אישית, כמה מהם שבשיחות סלון אפילו קרובים אליי, שאומרים, לא, לא נחסן, זה, שמעתי שזה קשור ל-X, Y, Z.
אז זהו, אז א',
כמובן שאתה לא צריך לסנגר או להיות הנציג שלהם, אבל אולי באמת יש הסבר לה.
יש הרבה הסברים. יש הסבר אחד שיש לנו, אנחנו באמת מוצפים במידע שלא כולו מהימן, לא כולו מדויק. יש הרבה מאוד דיסאינפורמציה ברשת, מה שאוהבים לקרוא זה פייק ניוז, אבל לא רק. והרבה פעמים אנשים צורכים מידע ממקומות שהם לא מאוד מהימנים ולא מבוססי ראיות, או שבוררים, מה שאנחנו קוראים צ'רי פיקינג, שבוררים מחקרים מפה ומשם ובונים איזה מין תמונה מסולפת ומעוותת. ואתה יודע, קראתי, זה מופיע, כתבה שמופיעה באיזה בלוג שנראה לי אמין, אז למה שלמישהו יהיה אינטרס לשקר? סיבה שנייה, זה בגלל שאנחנו שכחנו איך המחלות האלה נראות. מחלת החצבת, וואו, למשל, זו מחלה שהייתה קיימת בשנות ה-50, וגם קצת אחרי, כשלאנשים הייתה את היכולת להימנע מזה, הם עמדו בתורים. זאת אומרת, עמדו בתור לקבל את החיסון. אתה יכול לראות במדינות עולם שלישי, אנשים הולכים קילומטרים רק בשביל לחסן את הילדים שלהם.
גם אני הייתי הולך קילומטרים כדי לחסן.
בדיוק. היום כשאנחנו כבר לא זוכרים איך המחלה הזאת נראית בכלל.
אז פתאום אתה...
אז אתה נכנס לשעננות כזאת. ראינו את זה לא רק עם החצבת, ראינו את זה גם עם הפוליו שהיה לפני כמה שנים.
בדיוק באמת מעלה אסוציאציות, כילד שנות 70, אנחנו הכרנו אנשים שבשנות הלדתי 50-60 כאן בישראל חלו בפוליו.
נכון מאוד. גם כן. הורים של חברים שלי, יש, אני
ודאי, מכיר ודאי. כמה כאלה,
כן? ושוב, אנחנו שכחנו את מוראות המחלה, אז
מתחילים... אתה אומר שזה שאנחנו שוכחים את המחלות האלה, אז זה גורם לנו...
לפקפק ולחשוב שאולי יש עד לא כזה נורא, טוב, זה מחלת ילדות, אני זוכר שסבתא שלי סיפרה לי שהיא הייתה חולה כשהיא הייתה ילדה, וכאילו, בסדר, ו...
אנחנו רוצים לרגע לעזוב את מערכת החיסון שלנו ולעסוק בפרוקי הרגליים. שימו לב, האם חרקים, עכבישים, עקרבים וסרטנים הופיעו בבת אחת לפני כ-500 מיליון שנה, או שהם התפתחו בהדרגה? בשאלה המרתקת הזו עוסק מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי PNAS, רשומות האקדמיה האמריקאית למדעים. חרקים, עכבישים, עקרבים וסרטנים שייכים לקבוצת פרוקי הרגליים, שהיא קבוצת הכללה גדולה יותר, קבוצת בעלי החיים הגדולה ביותר בכדור הארץ, ואנחנו רוצים לומר שלום למי שיסביר לנו על המחקר הזה ועל המשמעות של המחקר. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז אולי קודם כל, אנחנו רוצים להבין מה חשבו עד עכשיו על ההתפתחות של המחלקה הזו, ומה חושבים היום בעקבות המחקר הזה.
אז נתחיל ונאמר שהמחקר לא מביא נתונים חדשים, הוא מנתח נתונים קיימים. זאת אומרת, זה בעצם מחקר סקירה וניתוח מחודש של מה שקיים. צריך ברשותך קצת רקע.
אנחנו נשמח, כן.
אנחנו מדברים על אירועים שקרו לפני בין 540 ל-500 מיליון שנה לפני זמננו, בעידן שנקרא עידן הקמברי. ובעידן הזה, בפרק זמן די קצר יחסית, בסקלות גיאולוגיות, הופיעו כל קבוצות בעלי החיים המורכבות שאנחנו מכירים כיום, ביניהם גם פרוקי הרגליים. הופיעו, זה אומר, אנחנו מתחילים למצוא מאובנים שלהם. מאובנים הראשונים של פרוקי הרגליים לפני בערך 510-515 מיליון שנה.
למה דווקא אז הגיעו, ואיך זה יכול להיות שזה קרה בבת אחת יחסית?
אז אלה בדיוק השאלות. האם זה קרה בבת אחת, ולמה דווקא אז? וחלק מהטענות עד עכשיו היו שזה לא באמת קרה בבת אחת, אלא מה שקרה בבת אחת זה שמשהו השתנה בגיאולוגיה, ופתאום אנחנו מתחילים למצוא מאובנים של קבוצות שהופיעו בהדרגה בכמה עשרות מיליוני השנים לפני זה. וכשמסתכלים בנתונים מולקולריים, אפשר להסתכל בקצב השינויים בגנום של בעלי חיים שונים, ולפי זה לעשות איזושהי הכללה והרחבה ולהעריך בערך מתי הם התפצלו, מתי הם הופיעו. וכשעושים ניתוחים כאלה, מגיעים למסקנה שפרוקי הרגליים הופיעו לפני בערך 600 מיליון שנה. כלומר, יש כאן פער של 60-70 מיליון שנה בין מתי שהמולקולות אומרות שפרוקי הרגליים הופיעו לבין מתי שהמאובנים הראשונים מופיעים באמת.
אוקיי, כן, כן, דוקטור ארז גרטי גם נמצא איתי באולפן ורוצה לשאול שאלה, בבקשה.
אז רגע, אז מה שאת אומר שהפיצוץ הקמבריאלי לא באמת היה כזה פיצוץ, אלא פשוט שדברים הופיעו לאורך זמן, אבל אנחנו התחלנו לראות אותם מופיעים רק לפני 600 מיליון שנה?
לפני 500, כן. זו אחת התיאוריות. זה נושא שהוא בדיון ויש טענות לשני הכיוונים, אבל נראה די ברור שהפיצוץ לא היה דרמטי כל כך כמו שחשבו לפני 50 שנה. עכשיו, מה עושה המחקר החדש? המחקר החדש שואל את השאלה, האם באמת ייתכן שהיו מאובנים ולא מצאנו אותם? והם סוקרים את כל אתרי המאובנים מהקמבריום המוקדם ומהפרה-קמבריום, כלומר, מהעשרות מיליוני השנים שלפני הקמבריום, והם מעלים את הטענה שיש מאובנים מספיק טובים של קבוצות אחרות, ואם היו פרוקי רגליים היינו מוצאים אותם. שזו טענה לדעתי קצת חלשה, אבל זה לפחות מה שהם אומרים על פי שיקולים גיאולוגיים. כלומר, הם אומרים, פרוקי הרגליים באמת הופיעו לפני 510 מיליון שנה, ולא 80 מיליון שנה לפני זה, כמו שאומרות המולקולות, ומשהו בניתוחים המולקולריים לא נכון.
אם אפשר לשאול שאלה לרגע, שאלה צד, האם האבולוציה לא נעה, כמובן, מטאפורית, בקצב יחסית אחיד? זאת אומרת, היא נעה במין פולסים כאלה, במין מפצים?
זו בדיוק השאלה. אז קודם כל, אנחנו מדברים, גם אם אנחנו מדברים על הופעה יחסית פתאומית, אנחנו מדברים על 10-20 מיליון שנה, שזה בכל זאת די הרבה זמן.
כן.
אבל אחד הדברים שדי ברורים, שהאבולוציה לא נעה בקצב אחיד מאוד, והיא נעה בקצב הרבה יותר מהיר אחרי אירועי הכחדה, למשל, אחרי הכחדה של הדינוזאורים, לפני 65 מיליון שנה היה פיצוץ אבולוציוני גדול של היונקים ושל ציפורים, וכנראה בקמבריום המוקדם קרה משהו, וכאן בדיוק הדיון, מה קרה, למה דברים השתנו כל כך, אבל קרה משהו, וכנראה בפרק הזמן הקצר הזה של הפיצוץ הקמברי, אבולוציה התקדמה הרבה יותר מהר.
ויודעים מה קרה בתקופה הזו?
לא יודעים, יש כל מיני הערכות שונות. אחת הערכות המקובלות, מה שמקובל גם עליי, זה שמה שקרה זה שלראשונה הופיעו בעלי חיים טרופים. עד אז היו בעלי חיים מאוד פשוטים, שניזונו בעיקר מספיגת מזון, מאכילת רקבובית ודברים כאלה. ומאיזושהי סיבה הופיעו בעלי חיים טרופים. ברגע שהופיעו בעלי החיים הטרופים הראשונים, אז היה לחץ אבולוציוני מאוד חזק על כל בעלי החיים האחרים לגדול ולפתח איזושהי הגנה, לפתח איזשהו שלד חיצוני, וברגע שבעלי חיים פיתחו שלד חיצוני, אז היה לחץ על כל בעלי החיים האחרים לפתח מנגנונים להתמודד עם השלד החיצוני, ובעצם זה מה שגרם להאצה המאוד דרמטית של האבולוציה בפרק זמן מאוד קצר.
וואו.
מרוץ החימוש.
מרוץ החימוש, בדיוק. ובין השאר, פרוקי הרגליים מתאפיינים בזה שיש להם שלד חיצוני. וכנראה ההופעה של פרוקי הרקליים, שוב, על פי הניתוחים החדשים, היא חלק מהתהליך הזה של הופעה של טריפה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך לסיום. האם המחלקה הזו עדיין ממשיכה להשתנות, ויש עדיין אבולוציה שמתגלגלת לה, למשל, אצל אותם פרוקי הרגליים?
אז קודם כל, פרוקי הרגליים הם הקבוצה המגוונת ביותר, לא רק הגדולה ביותר. Okay. מגוונת מבחינת אזורים אקולוגיים, סוגי אכילה וכו'. היא עדיין עוברת אבולוציה, אבל האבולוציה היא יותר בפרטים האקולוגיים. כלומר, יש הופעה מהירה יחסית של קבוצות שמתמחות לתפקיד מסוים, לסוג מזון מסוים, בעוד שהאבולוציה שאנחנו מדברים עליה בקמברים היא הופעה של דגמי גוף חדשים לגמרי.
זאת אומרת, סוג אחר של אבולוציה.
זה סוג אחר של אבולוציה, וגם כן. כאן יש דיון מאוד גדול, האם סוג האבולוציה של הקמברים זה אותו אבולוציה פשוט לאורך, פשוט מהר יותר, או שמדובר כאן במנגנונים שונים לחלוטין. אז זה נושא מאוד, מאוד סוער ומאוד מעניין, ו... נמצא בדיונים בשנים האחרונות. למרות שזה נשמע כמו תחום ארכאי יחסית.
לא, זה נשמע מרתק.
זה תחום שבהחלט סוער מאוד.
אגב, ההתפתחות של הקבוצה הזו אבולוציונית שונה מהגלגול האבולוציוני של היונקים? אני מנסה להבין באמת עד כמה הקבוצה הזו שונה מקבוצות אחרות.
עד כמה היא שונה מקבוצות אחרות?
האם לכל קבוצ?
אני מניח שלא מהותית.
כן.
לפרוקי רגליים יש כמה יתרונות. גודל קטן יחסית, שלד חיצוני, עוד נקודה מאוד מעניינת, זו עובדה שהם בנויים מפרקים מיחידות חוזרות.
כן.
וזה מאפשר להם מודולריות, כי כל יחידה חוזרת כזו יכולה להשתנות בפני עצמה. וזה מאפשר להם איזשהו מגוון או שינויים אבולוציוניים מאוד מהירים.
טוב, אני מודה שזה, בניגוד לטענה שאתה הצגת, זה מרתק כל הנושא הזה. ודאי, ודאי שלא אתה חושב כך. אנחנו רוצים להודות לפרופסור אריאל צ'יפמן, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה לכם.
דרך אגב, יש גם היום אפשר לראות שכהן פרוקי רגליים, חרקים במיוחד, עוברים אבולוציה בגלל שינויים שאנחנו יוצרים.
זהו, זה מדהים. באמת פרופסור צ'יפמן דיבר על זה בסופו של דבר, שגם השינויים באקלים, שבין היתר גם אנחנו מעודדים או גורמים להם, באמת מעודדים או מעוררים איזשהו שינוי אבולוציוני.
ברמה של למשל כל מיני תנועות לאזורים עם אקלים שונה, ברמה של התאמה לתאורה בערים, כל החומרי הדברה, זאת אומרת...
זאת אומרת, אנחנו לא עושים את הטבע, אנחנו משנים אותו.
אנחנו משנים אותו לרעת הרבה מאוד מינים, אבל כן.
אנחנו עוברים על הפינה הכל אפשרי. בכל שבוע כוכב הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג מגיע אלינו, הוא מביא לנו חפיצים, יוצאי דופן חידושים מעולמות הרפואה והטכנולוגיה, ושלל גימיקים, חלקם זולים, חלקם מתוחכמים מאוד. והיום אריה, אתה חמוש בחברה עם עיסוק מעניין. שלום לך.
שלום, שלום וברכה לך ולמאזינים. אני רוצה לומר שהיום הנושא שלנו, תקשורת חלופית, הוא ממש מתאים לפינה הכל אפשרי, כמו כפפה ליד. ואני שמח לארח כאן באולפן את יונית הגואל קרניאלי. שלום לך.
נזכיר שיונית הגואל קרניאלי היא מנהלת המרכז הארצי לתקשורת תומכת וחליפית בעזר מציון. אנחנו מיד נבין מה זה אומר הטייטל הזה.
זהו, שלום. בדיוק. אז שלום לך. ובאמת השאלה הראשונה, מהי תקשורת חלופית?
בוקר טוב.
בוקר טוב.
תקשורת תומכת וחליפית זה בעצם...
אם את יכולה בבקשה קצת יותר למיקרופון, כן. שישמעו אותך יותר טוב.
כל אמצעי הטכנולוגיה מסייעת שעוזרים לאנשים שלא יכולים לתקשר באופן פונקציונלי בעזרת דיבור. אנחנו מדברים על 1.5% באוכלוסייה שלא מדברים בצורה בהירה לסביבה, או לא מדברים בכלל, וצריכים סיוע. סיוע על ידי טכנולוגיות, טכנולוגיות מסייעות.
כמו למשל מהכתיבה על מסך,
נכון.
או סימנים.
נכון,
וכולי.
יש המון סוגים של אסטרטגיות, אוקיי. וכשאנחנו מסתכלים על איזה אוכלוסייה, לפני שנסתכל על אסטרטגיות, אנחנו מדברים על ילדים שיש להם שיתוק מוחין, ילדים אוטיסטים, 60% מהילדים האוטיסטים, הדיבור שלהם לא מתאים, לא תואם את הצרכים שלהם. אנשים מבוגרים יותר, שבמהלך החיים, זאת אומרת שגדלו רגיל לגמרי, ועברו תאונות דרכים, מחלות כמו ALS למשל, שסביר להניח שרובנו מכירים את המחלה.
ניוון שרירים
מתקדם, נכון. אנשים עם MS, אנשים שעברו אינפרקטים, זאת אומרת, אירועים מוחיים ואיבדו את יכולת הדיבור בגלל פגיעה במרכזי הדיבור.
אז שכנעת אותנו שכולנו נוכל לאבד את יכולת הדיבור.
חס ושלום.
אריה, תשאל אותה אם יש פתרונות או שהיא באה רק לבאס.
בואו קודם כל נברר כמה אנשים זקוקים לטכנולוגיה הזו.
אם אנחנו מדברים על 1.5% באוכלוסייה במדינת ישראל, מן הסתם מסביבות 140 אלף איש.
וואו, זה המון.
זה המון.
עכשיו, איך אתם מתאימים את הטכנולוגיה לאנשים האלה?
כאן תלוי מאוד בכל מיני סוגים של בעיות. איזה בעיות יש לאנשים? אם יש להם בעיה מוטורית, זה אומר שהם לא יכולים להשתמש ביד, במסכים של מחשב למשל. כי היום רוב המערכות שלנו מערכות ממוחשבות. אנחנו מתלבשים על מחשבים גנריים, על אייפדים למשל, ועליהם אנחנו יוצרים בעזרת חומרות ותוכנות ייעודיות מאוד לטובת העניין הזה.
כן.
פלטפורמה, והפלטפורמה הזאת עוזרת לאנשים לתקשר. אז בסביבות 60-70% מאוכלוסיית האנשים שצריכים תקשורת תומכת וחליפית, אנחנו קוראים לזה תתח בז'רגון המקצועי שלנו, יכולים להשתמש ביד, אבל יש כאלה שיש להם בעיות מוטוריות. ואז מתחילים להשתמש עם תחליפים של עכבר, עד למקום של מיקוד ראייה.
מיקוד ראייה?
מיקוד עיניים.
רגע, רגע, את זה את צריכה להסביר. מה זה אומר? שאני יכול להקליד באמצעות שינוי פוקוס בעיניים? מה זה אומר?
זה אומר שלמחשב שעליו דיברנו עד הרגע, יש רכיב שנקרא מצלמה, מצלמת מיקוד ראייה.
כן.
ועם המצלמה הזאת אנחנו עושים קליברציה, אנחנו עושים התאמה בין התנועה של האישונים של אותו אדם למסך המחשב, שעליו מותקנת המצלמה, ובעצם כל מקום שאליו על המסך, שאליו האדם מסתכל...
הסמן נע בהתאם למבט שלי?
נכון, בדיוק. ויש את הסמן האכבר יושב על מקום מסוים, למשל מקלדת וירטואלית עבור אנשים שמסוגלים לכתוב, ועבור ילדים שעדיין לא יכולים לכתוב ולא יגיעו לכתיבה, מערכת של סמלים, תמונות, שבעזרתם הם מתקשרים, והם אומרים שהם רוצים לאכול, מספרים מה קרה להם.
זאת אומרת, גם מי שלא מכיר את האלף בית, יוכל לתקשר באמצעות המערכת.
לחלוטין, לחלוטין.
וזה עובד? זאת אומרת, אנשים משתמשים בזה?
זה עובד בצורה מדהימה ממש. עוד פעם, מהמקום של ילדים עם צרכים של להביע את עצמם שלא יכולים לכתוב, עד לאנשים שמנהלים את כל החיים שלהם בעזרת כתיבה.
וואו.
לחלוטין.
כן, את רוצה לספר לנו על מקרה מיוחד, כל, אני מניח שכל אחד שנזקק לטכנולוגיה הזאת הוא מקרה מיוחד, אבל משהו באמת יוצא דופן שאת יכולה לזכור שאירה?
כן, בהחלט. סיפור חיים של אדם שאני הכרתי לפני שנתיים, ואני מלווה אותו בעצם עד היום, שעבד במקום העבודה וקיבל אירוע ראש קשה ממש, שכב בבית חולים בקומה כחצי שנה, וברגע שהתעורר עבר למרכז שיקומי, והוכרז כלא בר שיקום, ועבר למסגרת סיעודית. והמשפחה שלו פנתה אליי, והם סיפרו שהוא לא היה בתקשורת לחלוטין עם הסביבה, בשום צורה שהיא. הם חשבו שהוא מבין משהו, מכיוון שכשהם באו לבקר, הוא היה בוכה. אם הוא היה שומע בדיחה בחלל החדר, הוא היה צוחק. כשהנכדים היו אומרים שהנכדים עומדים לצאת מהחדר, כי גמרו את הביקור, הוא היה מתחיל לבכות.
וואו.
ביקשו שאני אכנס פנימה, והתחלתי לבדוק מולו מה הוא מבין. שמתי תמונות של בני משפחה מולו, ביקשתי ממנו שיסתכל על אשתו, הוא כיוון מבט לתמונה של אשתו אחת מארבע.
וואו, צריך לפרוץ את המחסום הזה, וואו.
לחלוטין, האדם הזה שכב תסלחו לי, גוש בשר שלא מתפקד
לא,
לחלוטין.
לא, ודאי, זה אסון היום... כשאתה לא מתקשר, אני חושב, זה הסיוט של כולם, לא?
היום הוא כותב מכתבי אהבה לאשתו.
וואו.
הוא מנהל את התיק הרפואי שלו בתוך המרכז השיקומי שבו הוא נמצא. הוא מזכיר לרופאות שלו שצריך לקחת לו דם, הוא מספר על מה הוא ראה בטלוויזיה, הוא נכנס דרך מערכת התקשורת לסרטוני יוטיוב ומוריד את הסרטונים שהוא רוצה ורואה אותם. העולם שלו נפתח מחדש בעצם.
תגידי, יש שילוב של טכנולוגיות לאנשים מסוימים? זאת אומרת, אם אתם מתאימים טכנולוגיה לאדם מסוים וזה לא עובד, אתם יכולים לשלב טכנולוגיה? את מכירה דבר כזה?
זה בדיוק המטרה שלנו במרכז. בעצם אלינו פונים כי רוצים לנסות כל מיני סוגים של טכנולוגיות. ואז עושים התנסות עם כל מיני סוגים של טכנולוגיות, עד שמגיעים לטכנולוגיה שמתאימה למשתמש הספציפי הזה, ואז בעצם רוכשים אותה. עכשיו, עד שנת 2015 אנחנו היינו המרכז היחיד בארץ בעצם שפעל, ואחרי משנת 97 עד היום. בשנת 2015 נכנסו לסל הבריאות מחשבי התקשורת, והיום עזר מציון, המרכז שאני עובדת בו, בעצם מקבל הפניות ממשרד הבריאות למטרה של התנסות. אנשים מתנסים, ואני מדברת על סך כל תושבי מדינת ישראל רשאים היום בעצם לפנות, בכוח זה שיש להם איש מקצוע שממליץ כמובן, פונים אלינו לעשות את ההתנסות, ברגע שההתנסות מוכתרת בהצלחה, חוזרים בחזרה למשרד הבריאות ומקבלים את המחשב.
וואו.
תגידי, יונית, איך אנחנו ביחס לעולם מבחינה זו?
אנחנו בשורה הראשונה.
ממש, כן.
לגמרי. מבחינה טכנולוגית, כמובן, יחד עם מדינות מסוימות בארצות הברית, עם קנדה, עם אוסטרליה, עם אנגליה, גרמניה, והסקנדינביות כמובן.
כן, אתם משתפים פעולה עם יזמים טכנולוגיים, כן?
כן, כן. חוץ מזה שהם משילים אצלנו ציוד, מערכות של ציוד, ואני מדברת על 2,500 השאלות מדי שנה, שבהם פונים אלינו.
זה לא לכסף לאנשים האלה?
לא, השאלה היא, זה השאלה. מה שאנשים משלמים זה ביטוח. דמי ביטוח שאנחנו גובים מהם ומעבירים לחברת הביטוח, כי אנחנו משאילים פלטפורמות שעולות בסביבות 20-30 אלף שקל.
כן, לא, לא, אין פה שום טענה נגדכם, ברור, זה ברור.
אתם משאילים גם לבית וגם למרכזים רפואיים, אני
אומר. אנחנו משאילים לאנשים שצריכים. אם אדם יושב במרכז רפואי, הוא מקבל במרכז הרפואי. אם יושב בגן, ילד שיושב בגן, מקבל בגן.
אז אתם מלמדים, אתם מלמדים את האנשים, את ההורים נניח של ילד, או את בני המשפחה, איך לתפעל עם המחשב בעניין הזה?
לגמרי. יש לי בטיפול, בקליניקה שלי, או היה לי, ילדה שבגיל שנה ושמונה חודשים קיבלה מערכת מיקוד מבט.
וואו.
כן, והיא כבר מסוגלת להפעיל אותה, די.
והיא תפעלה אותה לחלוטין. כן.
טוב, אז אנחנו ברשותכם נתקרב לסיום העניין, לסיום העניין. יש איזו מערכת שאת באופן אישי מעדיפה או ממליצה עליה או מדהימה אותך, מלבד מיקוד המבט, שזה נשמע אחד הדברים המדהימים, להזיז סמן מחשב באמצעות העיניים.
אנחנו משתפים פעולה עם סטארט-אפים בעצם, שאני חושבת הרי התחלת לשאול אותי.
כן.
אנחנו משתפים פעולה עם סטארט-אפים שעובדים בחסות של חברות אחרות בעולם, למשל גוגל נתנה סכום ניכר של כסף לפתח מקלדת וירטואלית על גבי מחשב, והיום היא יצאה לשוק. אנחנו מפתחים פעולה עם...
וזו מקלדת שאפשר להקליד בה באופן חופשי, או רק חיפושים בגוגל?
לא, לא, לא.
זאת אומרת, הם לא דאגו רק לעצמם.
לא, ממש לא. חופשי לגמרי, מקבל את כל השפות שהמחשב עובד עליהם. יש לנו עוד שיתופי פעולה עם סטארט-אפים נוספים ישראלים.
זה כמובן מבורך ונשמע מדהים, ודאי כל הפיתוחים האלה. אריה, אם תוכל לשאלה אחרונה והנוקבת מכולן.
אני רק רוצה לומר שהמיקוד מבט זה מה שקראתי לפני כמה שנים, ולכן הצבתי לי את הנושא הזה, ואני שמח שיונית הגיעה. עכשיו יונית, רק לשאלה לסיום, כאשר את מסתכלת קדימה 10 שנים, איפה את רואה את עזר מציון עם הטכנולוגיות?
האם גם אתם רוצים לעשות אקזיט, להתאשר, לבנות פנטאוס ולברוח מכאן?
סביר להניח שלא.
לא.
האג'נדה של עזר מציון היא לא להתאשר ולברוח לפנטאוס. המטרה שלנו בעצם לחשוף את השירות שלנו בפני כמה שאפשר יותר קהלים בישראל.
אנחנו כמובן ננסה לעזור לכם גם עם המשימה הזו. אז אנחנו רוצים להודות ליונית הגואל קרניאלי, מנהלת המרכז הארצי לתקשורת תומכת וחליפית בעזר מציון. תודה לך.
תודה רבה לך.
ותודה לאריה גולדנברג, כוכב הרדיו של כאן. תודה לך על הפינה המרתקת הזו. אנחנו ננצל את הדקות האחרונות רגע לפני שנעביר את השידור לתל אביב, כדי לבדוק מה שלום גואל פינטו שנמצא בתל אביב. ננצל את דוקטור ארז גרטי שדיבר איתנו מעט על מחלת החצבת, אולי לדבר על עוד מחלות שעורבות לנו ואפשר לפתור אותן, או לפחות שלא להיפגע מהן בזכות חיסון או באמצעות חיסון. מחלת הפוליו למשל?
מחלת הפוליו, אם אפשר קודם...
שוב, זה גם מדובר במקרה של נגיף, נכון? נגיף הפוליו.
נכון, נגיף הפוליו זה...
זה וירוס.
זה וירוס, גם הוא יש לו את הנבזיות שלו, הוא חודר אלינו דרך... זה וירוס שהוא שוכן במעיים, ונדבקים ממנו, אם לא שוטפים ידיים אחרי השירותים, דברים בסגנון הזה. הווירוס עצמו, ברוב המקרים, מחלימים והכל בסדר, קורה אבל שהוא פולש לתוך הגוף, ושהוא מדביק את מערכת העצבים, וגורם לכל מיני סיבוכים, אותו שיתוק שעל שמו המחלה
כן,
של
אנחנו,
ילדים נקראת.
ודאי,
סיבוך, ילד... כן, סיבוך מאוד
שיתוק,
מאוד
אנחנו טרגי. מכירים שיתוק באמת כתוצאה מפוליו.
נכון, יש גם מקרים של אנשים שהשיתוק הזה הגיע עד לרמה שהשריר השרעפת שלהם לא, לא מסוגל לעבוד, ואז קולעים אותם בתוך, קוראים לזה ריאות ברזל, מתקן שנושם בשבילם, לכל החיים, לא כיף. זאת אומרת, זו מחלה באמת, באמת איומה. למחלה הזאת יש שני חיסונים, לא אחד. יש את החיסון המומת ואת החיסון המוחלש. החיסון המוחלש זה אותם טיפות שקיבלנו כילדים, אני קיבלתי כילד, טיפות שמכילות את התרכיב של נגיף שהוא מוחלש, הוא חי אבל מוחלש. מערכת החיסון...
אז זהו, אתה כל הזמן באמת הזכרת וסייגת את המונח חי, מוחלש. כשאנחנו אומרים, אנחנו יודעים שנגיף זה חומר שהוא לא באמת חי, נכון? תלוי בהגדרה כמובן של מה שחי.
נכון. אבל הכוונה היא שהוא מסוגל לקיים איזשהו מחזור חיים.
כן.
אבל הוא לא אלים כמו הווירוס האמיתי, הוא...
זאת אומרת, כן, הוא יודע לגרות את מערכת החיסון שלנו לייצר.
הוא יודע להתנהג כמו וירוס, כן. כמו וירוס רגיל, רק שהוא לא, לא פוגע בנו כמו וירוס רגיל. מערכת החיסון מזהה אותו, לומדת אותו, ומפתחת נגדו נוגדנים וזיכרון חיסוני, ואז אם יום אחד הווירוס האמיתי מגיע, אז היא יודעת להתמודד איתו.
תגיד, מה דעתך על הטיעון של רבים, יש לי חברים שלא מוכנים להתחסן נגד שפעת, כי הם אחת אומרים שאם כל שנה צריך להתחסן מחדש, זה אומר שהחיסון פחות אפקטיבי. חוץ מזה, הם אומרים שהם חולים למרות החיסון.
אז...
מה תאמר עליהם?
אוקיי, אז במקרה של שפעת זה חיסון שהוא... שאולי הוא טיפה פחות יעיל מהפוליו והחצבת. הסיבה לזה מתחלקת לשתיים. קודם כל, הווירוס עצמו משתנה כל שנה.
כן.
זאת אומרת, הוא עובר את המוטציות שלו, הוא עובר את ההתאמות שלו. חלק לא קטן זה בגלל שאנחנו נלחמים נגדו, זה מין סוג של מרוץ חימוש כזה. הסיבה השנייה שבשביל...
רגע, נגיף השפעת הוא יותר ורסטילי מנגיף הפוליו? אה, הוא משתנה יותר מהר?
והסיבה השנייה שיש הרבה זנים של נגיף שפעת, אנחנו לא יודעים מה מהם מתפרץ בחורף, אז חוזים על בסיס מה שהיה בחצי כדור הדרומי. בדרך כלל מצליחים לקלוע לחלק מהזנים, וזה עדיף מכלום. זאת אומרת, אתה מקבל חיסון שמבחינת תופעות לוואי הן באמת אפסיות, ואתה מקבל את היכולת, את הפוטנציאל להתגונן מפני נגיף שאולי יתקוף אותך.
הוא אפילו חינם.
והוא חינם, ותרשה לי להזכיר גם ב-1918, כשעוד לא היו את החיסונים האלה, התפרצה שפעת מאוד 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 אלימה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, שפעת הספרדית, הרגה עשרות מיליוני בני אדם בכל העולם, וזה למעשה אחד הפחדים הגדולים של רשויות הבריאות, שדבר כזה יתפרץ שוב פעם, זה לא מופרך, וזאת אחת הסיבות שכדאי מאוד להתחסן בכל שנה. גם אם בסופו של דבר החיסון לא תמיד קולע ב-100%, לפחות זה סוג של תעודת ביטוח. אתה...
כן, אנחנו יודעים שעשינו את המקסימום כדי שלא לחלות בשפעת. או
בדיוק, גם, בוא נגיד שגם יעילות של 50% זה עדיף מ-0.
נכון. וגם, אתה יודע, כל מה שבקופות החולים מציעים לנו בחינם, מבחינתי, גם אם הם יביאו לי ציאניד, אני לוקח. כל דבר, כל דבר. אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך לדבר גם על חיסונים וגם על מחלות, גם בשעה הבאה, אבל אנחנו רוצים לעבור כרגע לתל אביב, כי בשעה 9 משודרת התוכנית גם כן תרבות, שמגיש גואל פינטו, וגואל כבר נמצא בשעה זו בתל אביב, ליד קבוצה של אנשים שמוכנים לשכור דירה בגודל של 5 מטרים רבועים, במחיר של 10,000 שקלים, אבל בעל הבית מתלבט. הוא רוצה לחלץ מהם 1,000,000 שקלים לחודש. שלום לך, גואל פינטו.
אני הוא בעל הבית.
אה, אוקיי. אז אתה האדם המרושע.
אני הבעל הבית. שלום דודו. שוב ברכות על הטלטלים. היום בתוכנית כרגיל בין 9 ל-11.
שוב מפנה את המאזינים לרשתות החברתיות, שם אני גם אשוויץ בטלטלים.
ויש, יש רמה, יש רמה. מרשימה. היום בשעה 9 אנחנו נפתח את התוכנית עם תביעה שעומדת בפני בית המשפט העליון, תביעה מעניינת, בדיוק פחות או יותר לפני 77 שנים בחג השבועות, נרצחו מאות יהודים, נפגעו אלפים אחרים במה שאנחנו מכירים כרגע ההיסטורי שהוא הפרעוד בעיראק.
ולאחרונה משום מה שומעים יותר ויותר על המאורעות האלה.
יותר מכירים את זה. ועכשיו בפני בית המשפט העליון עומדת תביעה של ניצולים שיהודי עיראק שמבקשים הכרה מהמדינה כנפגעי הנאצים. כבר ערכאות נמוכות יותר קבעו שהם לא אי אפשר באמת לחבר בין המאורעות שם בעיראק לבין מה שקרה באירופה באותם זמנים, אבל התובעים טוענים שאותה אווירה, האווירה הגדולה שהייתה אז באירופה, היא זו שהשליחה למה שקרה איתם. וזו שאלה מעניינת שעומד בפני בית המשפט, האם אנחנו יכולים באמת להאשים את כל הרייך השלישי על כל הרע שקרה ליהודים בכל התקופות האלה, או לא.
צריך למצוא איזשהו קשר סיבתי כלשהו, אבל זה נכון שהנאצים יצרו אווירה, כמובן, מלבד הרצח עצמו,
בוודאי.
הם כן צריכו להציף את העולם בתעמולה ובהסתה וכו'.
אז
כן.
אנחנו נדון בתביעה הזאת. חוץ מזה, כמובן, נדבר על רוזן בר, עמיתתך. לעולם הסטנדאפ.
עדיין, עמיתתי המלומדת, אבל מה, היא נפלה בלשונה והכל בוטל, הכל קרס, מה קורה שם איתה?
אז בוא נסביר קצת למאזינים. רוזן בר צייצה, יש את טוויטר חדה כזאת, כמו האיש שהיא כל כך אוהבת, נשיא ארצות הברית, והיא צייצה לוולרי ג'ארט, שהייתה עוזרת בחירה, יועצת בחירה לנשיא אובמה, והיא כתבה שוולרי ג'ארט היא שילוב בין האחים המוסלמים לכוכב הקופים.
פעם איזו אמירה אומללה, לא משעשעת, לא מצריקה, פוגענית ורעה.
קצת יותר מזה, כיוון שוולרי ג'ארט היא אישה שחורה, אז ההזכור שלה בהקשר של כוכב הקופים בוודאי לא נעים. לקחו שעות כמו בארצות הברית, כך זה הולך באמריקה.
זאת אמירה גזענית, רעה.
תוך שעות דיסני הודיע שהחידוש לרוזן, שהייתה שודרה בינתיים עונה אחת, נגמרה אך לפני רגע.
איך אנשים מתפתים לפטפט את עצמם למוות, וודאי ליפול בלשונה ולהגיד דברים כאלה נוראים שעל במה היא לא הייתה אומרת דבר כזה, אז בטוויטר?
אז הבוקר רוזן מתנצלת רשמית בפני ולרי ג'ארט ואומרת שהיא הייתה על כדורים. זה תירוץ מספיק טוב.
האמת שכימיה ובכלל להאשים את הרפואה, או את שלל החומרים האסורים והמותרים, זה תמיד way out.
ואנחנו גם נדבר על אייל גולן. אייל גולן, אנחנו מדברים עליו כיוון שהקאמרי חשף את העונה החדשה שלו אתמול, והוא הודיע כי יעשה מחזמר על פי שיריו של אייל גולן. כמובן שגופי נשים למיניהם כבר יוצאים בצעקה נגד ההחלטה של הקאמרי להחזיר את אייל גולן אל מרכז המיינסטרים, אל תיאטרון הקאמרי.
אבל הוא נמצא במיינסטרים, עם ההצגה הזו או בלי, לא?
אבל אל התיאטרון אולי זו שאלה אחרת.
זו שאלה אחרת אם זו שאלה אחרת, אבל מעניין.
אז הרבה שאלות היום בתוכנית.
כן, מי היה מאמין יהיה מעניין. אני רוצה להודות לגואל פינטו, מגיש התוכנית גם כן תרבות, מדי יום בשעה 9 ומיד אחרינו כמובן, תודה לך גואל, והנה השידור הלווייני נחסם, זהו, זה השקט של הלוויין שהפסיק לעבוד. אז אנחנו רוצים לסיים את השעה הזו, ברשותכם אנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה את המשדר הזה, ותודה לכם שהזנתם, אנחנו נשארים כאן לעוד שעה. ובה נעסוק עם דוקטור ארז גרטי בחיסונים, במחלות שיש להן חיסון, וכל זה על רקע התפרצות מחלת החצבת בישראל בשבוע האחרון. נדבר כאן על אולי אותם 6 מקרים של הידבקות בנגיף, ומשרד הבריאות שכבר הודיע אתמול על מבצע חיסונים נרחב, ואף איים שמי שיסרב לחסן את הילדים, שלא כמובן יסתכן בכנס כבד ואף במאסר, כי יש משום האנשים שלא רוצים לחסן את הילדים שלהם, ואני לא יודע אם לוקחים אחריות, זה הביטוי הנכון, כי המילה אחריות היא לא לוקחים ולא אחריות במקרה הזה. נספר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון כאן אודי, ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו להזין לכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. דוקטור ארז גרטי, נותרו לנו עוד 2 דקות, אז בואו נערוך סיכום ביניים של מה שהבנו עד עכשיו. הבנו מה הנגיף עושה למערכת החיסון, ובעיקר איך מערכת החיסון שלנו מתמודדת עם הנגיפים, ואנחנו מבינים שיש את החיסונים שמצליחים ללמד.
בדיוק, זה סוג של סימולציה של המחלה, רק בצורה מאוד 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 חלשה. למעשה, לא, סימולציה של המחלה זה אולי לא הגדרה מדויקת. אנחנו מביאים להם את אותו אויב שנגדו אנחנו רוצים להילחם, מביאים אותו למצב כזה שהוא לא יכול לגרום לנזק, ומערכת החיסון מפרקת אותו, לומדת אותו, ומפתחת את הנשק בשביל שהיא תוכל להתמודד עם הדבר האמיתי כשהוא יגיע, במינימום תופעות לוואי. והדבר הזה זה למעשה אחת הדרך המניעה הכי יעילה שלנו להרבה מחלות שהם באמת אנחנו לא רוצים לחלות בהם.
ואמרת את אחד הדברים היפים שאמרת בתוכנית, זה שאנשים בין היתר לא מוכנים לחסן או לא רוצים, כי כבר שכחנו
נכון.
את אותן מחלות איומות ונוראות בזכות אותם חיסונים. אנחנו בתהליך של שכחה.
זה מין אבסורד.
דור כזה. שלא ידע את כזה. יוסף. אריה, אני מנסה ככה להדליק אותך עם אמירות אנכיות. דוקטור ארז גרטי, רגע לפני שנדבר על עם חתן פרס נובל לכימיה לשנת 2011, פרופסור דן שכטמן, על הענקת פרסי קרן וולף, שזה יהיה מחר בכנסת בירושלים, אנחנו רוצים לדבר על חיסונים חכמים, ואז אולי נדבר על עוד מחלות. מה זה אומר חיסון חכם?
אוקיי, אז חיסון... ברמה העקרונית חיסונים זה בדרך כלל נגד כל מיני וירוסים או חיידקים שעלולים לתקוף אותנו בעתיד, ואז מערכת החיסון לומדת אותם ומוכנה אליהם בבוא העת. יש גם את הדור, אפשר לקרוא לזה הדור הבא של החיסונים, שזה חיסונים כנגד לא וירוסים או מחלות, אלא למשל כנגד סרטן. יש כיום בפיתוח כל מיני דרכים איך אפשר להתמודד עם מחלת הסרטן, או עם מחלות הסרטן יותר נכון.
כן.
אחת הדרכים, זה מחקר שהתפרסם לפני שנה בערך, אני אפילו חושב שדיברנו עליו פה בתוכנית, לוקחים את התאים הסרטניים, מבודדים מהם את האזורים ששונים מתאים רגילים, ואני מדבר ברמה האישית, המותאמת אישית לחולה, לוקחים את אותם חלקים.
את השוני, את החלק השוני,
בדיוק,
כן.
ולמעשה מזריקים את זה ביחד עם איזשהו תרכיב, בשביל שמערכת החיסון תזהד ותתקוף את אותם תאים סרטניים.
וואו, זאת אומרת, מלמדים את מערכת החיסון איך לתקוף את התאים הסרטניים, שוודאי גם מסתתרים ממערכת החיסון.
כן, התאים, זהו. למעשה, סרטן זה סוג של, הוא כתוצאה מאיזשהו קשל בתפקוד של מערכת החיסון. מערכת החיסון אמורה לדעת לזהות תאים סרטניים ולחסל אותם מראש, קורה שהיא מפספסת והיא לא מזהה אותם, ואז אנחנו צריכים לגרום לה איכשהו לזהות אותם, ואם באמת בעזרת חיסון נצליח לעשות את זה, זה יהיה מעולה.
זה עובד? יש?
זה זה עבר שלב ראשון של ניסויים קליניים, זה עדיין בשלבים של...
זאת אומרת, אולי הפתרון לחלק, לפחות ממחלות הסרטן, לא יהיה תרופה ישירה, אלא נשתמש במערכת החיסון שלנו, שנלמד אותה איך להתמודד עם תאים סרטניים.
זאת גישה אחת. גישה אחרת היא לפתח נוגדנים כנגד הגידול ולהזריק אותה, כמו סוג של חיסון פסיבי, כמו שלמשל, אם נגיד חלילה מקיש אותנו נחש, אז מזריקים לנו נוגדנים כנגד הערס של הנחש, ואז זה לא פוגע בנו. אז באותה מידה עושים אותו הדבר גם עם גידולים סרטניים, יש הרבה מאוד תרופות ביולוגיות קוראים לזה, שמזריקים את הנוגדן, הוא נקשר אל התאים, ומערכת החיסון מבינה שהיא צריכה לפגוע בהם, ואכן פוגעת בהם. להגיד שזה דבר שהוא, היעילות שלו היא 100% וזה מציל את כולם מסרטן, זה לא, אבל זה עוד איזשהו כלי שאפשר להשתמש.
אז אם הזכרנו כבר חיסונים חכמים וכולי, אולי תלמד אותנו או תספר לנו מה המשמעות הביטוי אימונותרפיה?
אימונותרפיה?
אנחנו משערים מה זה אימונו.
כן, אימונו זה אומר שזה קשור למערכת החיסון. הכוונה, שימוש במערכת החיסון בשביל להתגבר על איזושהי... מחלה, למשל, אותן תרופות ביולוגיות שדיברתי עליהן לפני רגע, אותם נוגדנים שמזריקים לגוף והם נקשרים לתאים החולים ומכוונים אליהם את מערכת החיסון. יש גם משהו שהוא עדיין בשלבי מחקר, אבל מאוד מקווים שהוא יבשיל גם לתרופות אמיתיות, שזה טיפולים ביולוגיים חכמים, שיחד עם הנוגדן שולחים איתו עוד איזושהי מתנה קשורה עליו, איזושהי מולקולה תרופה שמגיעה אל הגידול ופוגעת בו ישירות. וככה אפשר,
וואו.
במקום להציף את הגוף בכימותרפיה, לקשור את המולקולות הלא מאוד טובות, שפוגעות בתאים סרטנים, אבל גם יש להם נזקים לגוף שלנו, אז לטרגט אותם, להכווין אותם ישירות אל התאים הסרטנים, ואז... נהרוג את התאים הסרטניים מבלי לפגוע בכל התאים שבסביבה.
נשמע גאוני וואו, הלוואי שהדבר הזה יספרי.
זה תחום שהוא מאוד פורח היום.
כן. שימו לב, המוסיקאי וחבר להקת החיפושיות המיתולוגית פול מקארטני לא יגיע מחר לישראל לקבל את פרס קרן וולף, אבל שמונת הזוכים האחרים, דווקא כן, במשכן הכנסת שבירושלים יערך מחר טקס הענקת פרסי קרן וולף לשנת 2018, והשנה יוענקו 5 פרסים לאושיות מובילות בתחומי המוסיקה, החקלאות, הכימיה, המתמטיקה והפיזיקה. בין היתר יקבלו פרסים השנה חוקר שריצף את גנום דבורת הדבש, וגם מי שעוסק בטלפורטציה, אומנם של חלקיקים קוונטיים, אבל אני לא רוצה לבאס את האייטם. אנחנו רוצים לומר שלום לחתן פרס נובל לכימיה לשנת 2011, והיושב ראש בפועל של קרן וולף, פרופסור דן שכטמן, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, קודם כל התרגשות גדולה, מחר זה קורה בכנסת.
כן, מדי שנה זו התרגשות גדולה, ובאמת אנחנו מאוד גאים לחלק את הפרסים האלה לטובים שבטובים.
כן, גם נזכר שאתה בעצמך גם קיבלת את בין היתר מלבד נובל וגם פרס ישראל, גם את הפרס של קרן וולף, נכון? באיזשהו שלב.
נכון, ובאמת פרס וולף הוא מנבא טוב לקבלת פרס נובל.
אה, וואו.
שליש ממקבלי פרס וולף זוכים אחר כך בפרס נובל.
זאת אומרת, הלקטורים או מי שבוחר באנשים שמקבלים את הפרס יודעים מה הם עושים.
כן, וזה גם אומר שאלה שבוחרים את פרסי נובל יודעים מה שהם עושים.
זה נכון שזה דו צדדי. עכשיו, השנה אני מבין שאני קראתי לפחות על בין היתר החוקר שריצף את גנום דבורת הדבש, הוא זה שיקבל אחד מאלה שיקבלו את פרס וולף, וגם כן. חוקר שעוסק בטלפורטציה. אם תוכל מעט לספר לנו על מי שיזכה השנה בפרסים.
לא, מה זה טלפורטציה להסביר? אני אסביר בקיצור. האם אתה יכול להזיז מרחוק גופים בלי לגעת בהם? אז כן, אתה יכול לעשות את זה בתנאי שהם מאוד מאוד קטנים. וזהו, הפוליטיקאים יודעים להזיז גם גופים גדולים. הפיזיקאים רק גופים קטנים.
קטנים, אבל רגע, זה אומר שאני, אני, כמי שגדל על מסע בין כוכבים, הכוונה היא למה? להעלים אדם במקום אחד ולשגר אותו למקום אחר? רק ברמת
כן,
החלקיק?
אם... אם הוא בגודל של חקיק אלמנטרי, כן, כן, בהחלט, אבל אין כאלה.
זהו, אז משהו כנראה משתבש כשמגיעים לגופים גדולים יותר.
נכון.
כן, אבל עדיין זה נשמע מרתק שכן יש בטבע חלקיקים שאפשר לעשות טלפורטציה באותם חלקיקים.
כן, זה ידוע מזמן, וגם יש הוכחות מעשיות איזה עובד.
זאת אומרת, אתה פחות מתרגש מטלפורטציה.
אוקיי, זה ידע, כן, זה ידוע.
אוקיי, וגם בין היתר החוקר שריצף את גנום דבורת הדבש, מה מיוחד כל כך בזה?
Yeah, דבורת הדבש היא גורם מאוד, מאוד חשוב באקולוגיה של העולם. בלעדיה אין לנו פירות וירקות רבים, ולכן, והיא הולכת ונעלמת. ולכן אחד הדברים החשובים הוא לברר מה קורה, מדוע היא נעלמת בשנים האחרונות, ואיך אפשר למנוע את זה, ולכן חקר יסודי של הגנום שלה בהחלט יכול לסייע בעניין. ולכן התרומה הזו כל כך חשובה.
אוקיי, יש עוד מישהו שאתה זוכר או שהותיר עליך רושם מבין מקבלי הפרסים?
כן, באמת, כולם אנשים באמת יוצאי דופן, אחד-אחד בתחומו. ובאמת, אתה יודע, זו הזכרת בהתחלת ההתרגשות השנה, זו התרגשות מיוחדת כי החשיפה העולמית של הפרס תתבטא בביקור של 12 צוותי תקשורת מהעולם, רובם טלוויזיה, וזו הפעם הראשונה שזה קורה. בדרך כלל גם צוותי תקשורת מהארץ לא באים לטקס, הפעם 12 צוותים מהעולם, ואולי יהיה גם מישהו מהארץ.
טוב, אנחנו נקווה שלפחות מתאגיד השידור הישראלי, הוא גם נציגים כמובן של התקשורת. אגב, מה עם פול מקרטני? הוא לא הסכים להגיע, אתה מאוכזב.
תראה, רציונו של אדם כבודו, אני בהחלט מעריך אותו, הוא לא אנטישמי, הוא ביקר בארץ מספר פעמים, ומשיקוליו שלו, וכנראה מחוסר זמן, כמו שהוא הסביר את זה, הוא לא יכול להגיע. הוא יכול להגיע עוד בשנתיים הבאות לקבל את הפרס, אם כך יחפוץ ליבו.
זאת אומרת שאפשר להגיע, כן, אפשר לאחר, ובכל זאת לקחת את הפרס. לא חייבים להגיע מחר. טוב, אז אנחנו כמובן קוראים לפול מכאן להגיע, יש לך שנתיים ממחר להגיע.
זה לא כמו בנובל שאפשר פשוט לקבל את הפרס מרחוק או בעזרת שליח?
לא, אי אפשר. חייבים להיות נוכחים, גם בנובל וגם בוולף.
טוב, אז מחר הטקס יתקיים בכנסת, נכון? באיזו שעה? באיזו שעה?
אחר הצהריים לפנות ערב זה קורה. טקס רב רושם, אותו דבר מדי שנה. ובאמת הוא טקס מאוד מאוד מרגש, טקס מקסים, אני מאוד מוליץ שתשלחו את אנשי התקשורת לסקר אותו, כי חשוב שזה יגיע לתודעת הקהל בישראל.
אז אנחנו גם קוראים ודאי לתאגיד השידור הישראלי ולכאן תרבות. יש לנו צוותים בכלל שיוצאים החוצה? די-ג'יי מקלר, רז? טוב, אנחנו כמובן נדאג לזה. אני רוצה להודות לפרופסור דן שכטמן, חתם פרס נובל לכימיה לשנת 2011, והיושב ראש בפועל של קרן וולף. תודה לך.
תודה לכם, בוקר טוב.
על השיחה הזו נזכיר שגם חמשת השנה, אגב, אלה תשעה זוכים, אבל מדובר בחמישה פרסים של 100,000 שקל, ככל שאני זוכר כל פרס. מדובר גם בפרס כספי, אבל כמובן במשהו יוקרתי. נחזור לעניין החיסונים, ואולי נדבר על עוד מחלות שכבר לא נמצאות איתנו, וטוב שכך, אבל אולי בזכותן התחיל כל הטרנד הזה, הטרנד הסערורי הזה של חיסונים. רגע, הנה, עכשיו גם ישמעו אותך, ולא כן. רק תהיה פנטומימאי באולפן.
אז אני רוצה לספר לכם על סיפור עם התחלה עצובה, המשך טוב, אחרי זה נהיה עוד פעם קצת עצוב, ונגמר ממש ממש טוב.
רכבת הרים רגשית.
ממש. וזה על מחלת הוועבועות השחורות, מחלה וואו. קטלנית, איומה, שמלווה את האנושות בין מאות לאלפי שנים, וזאת מחלה שגרמה להתפרצויות, ועם המון המון אנשים שמתו ממנה, רק במאה ה-20 מתו בין 300 ל-500 מיליון איש. זה מחלה קטלנית בטירוף.
זה לא נתפס הדברים האלה.
זה מספרים באמת, באמת גדולים.
300 מיליון אנשים מתו ממחלה?
בין 300 ל-500, כן.
וואו.
בכל העולם. זאת מחלה שבאה לידי ביטוי באבעבועות על האור. עכשיו, זה לא כמו אבעבועות רוח שאנחנו מכירים, זה אבעבועות שלפוחיות גדולות שמכסות את כל הגוף, וזה נראה מאוד רע, ול-30% מהאנשים שנדבקים, זה גם מסתיים במוות. מחלה
מה מחולל את מה הגורם ש...
וירוס. וירוס ששואפים אותו דרכי הנשימה.
מה הווירוסים האלה רוצים מאיתנו? מה הם רוצים?
הווירוסים האלה רק רוצים להתרבות ולהעביר את המידע הגנטי הלאה, זה הכל. על חשבוננו, אבל...
אז שיעשו את זה לבעלי חיים.
הם עושים את זה גם לבעלי חיים, לא הווירוס הספציפי הזה.
צמחים הם מתוחכמים.
כן, יש גם וירוסים של חיידקים.
וירוסים שפוגעים בחיידקים, אבל יש וירוסים שפוגעים בצמחים, מעניין.
ודאי, כן.
כן, אוקיי.
עכשיו, הווירוס הזה, כמו שאמרתי, הוא מלווה את האנושות כבר תקופה מאוד ארוכה, ובסוף המאה ה-18, ב-1776 נדמה לי, חוקר בריטי בשם אדוארד ג'נר, שם לב שנערות חולבות נדבקות מפרות באבעבועות בקר, זה גם מחלה עם שלפוחיות כזאת, אבל אחרי זה הם לא נדבקות באבעבועות שחורות.
זאת אומרת שעצם ההידבקות הזו במחלה אחרת או שונה או מוחלשת עושה משהו לגוף.
נכון, מחלות שחיצונית יש ביניהם דמיון. אז הוא עשה איזשהו ניסוי ולקח את הבן של הגנן שלו והדביק אותו באבעבועות בקר. והבן חלה והחלים, ואז הוא הדביק אותו באבעבועות שחורות. והוא לא חלה.
די.
עכשיו, זה ניסוי היום ונורא, זה משהו שהיום בחיים לא היה עובר את הוועדות האתיקה, אבל בסוף המאה ה-18...
לית דין ולית דיין.
כן.
כן, אוקיי, אז אולי בבית...
ואז הוא הפיץ בעולם את הטיפול החדשני הזה, של למרוח מוגלה של פרות על פצעים של אנשים, ואז האנשים האלה... יהיו מחוסנים כנגד אבעבועות שחורות.
אז זה נחשב לחיסון הראשון בעולם?
זה נחשב לחיסון הראשון. ומה שמעניין, השם של החיסון וקסין, זה נגזר מהמילה וקה, פרה.
אז
הטיפול הזה נשמע כמו טיפול אלטרנטיבי, הזוי, סערורי, וצחקו עליו הרבה על זה.
זו נקודתית, זה מקרה שבו אנחנו כן מדביקים, אבל במחלה קצת שונה. פחות אלימה, פחות...
וירוס מאותו משפחה, שתוקף פרות, אותנו, לנו הוא הרבה פחות מסוכן. ובהמשך זה עבר איזושהי אבולוציה שבמקום למרוח מוגלה של פרות, אז היו לוקחים, מחסנים ילד, היו צומחות לו שלפוחיות, ואז לוקחים נוזלים מהשלפוחיות, סורטים ילד אחר, ובמרכאות מדביקים אותו בווירוסים מאותם שלפוחיות.
מדהים.
זה החיסון לא היגייני בעליל, זאת אומרת, תאר לעצמך, זה החלק בטלטלה הרגשית שלנו, מאופטימיות אדירה, אנחנו מגיעים לשורשים של תופעת ההתנגדות לחיסונים, כי לא היו אז מזריקים סטרילים שמזריקים תרכיב שהוא נקי, אלא פשוט היו לוקחים נוזל מהמורסות שהיו גדלות לילדים שחוסנו, סורטים עם איזשהו תער, עושים שריטות על היד, מורחים עליהם את הנוזל מה...
זו באמת הייתה תקופה אחרת, כמובן.
עכשיו, מן הסתם, זה היה אותו תער לכולם, והיו מקסימום מנגבים אותו קצת על המכנסיים, והרבה ילדים קיבלו זיהומים מאוד קשים, זה יכול היה להגיע לרמה אפילו של קריטת יד, ולהוריה הייתה מין בחירה בלתי אפשרית בין שהילד יהיה בסיכון לחלות בעברות שחורות, לסיכון בדלקת...
או זיהום וכולי, כן.
בדיוק. אז אפשר להבין ממה חששו.
כן, היום אגב החשש לדעתי הוא סתם ניסיון של אנשים לחשוד בכל מידע שהם מקבלים.
נכון.
או כבר הפוך על הפוך כזה, לחשוד. כל דבר הוא קונספירציה, וכל דבר הוא חיסון, אז הוא קונספירציה של החברה.
של חברה פריבילגית כמו שלנו.
נכון. יש שעמום קצת, יושבים בבתי קפה, חברים, אני אומרת לך, חיסון זה גרוע. כן, זה גרוע, גמרנו. לא מחסנים חצי עיר.
עכשיו, מה שמעניין בחיסון הזה, שבמאה ה-20, כשכבר פיתחו את היכולת לייצר חיסונים גם בכמויות וגם לתת אותם בצורה סטרילית, התקבלה איזושהי החלטה שהולכים לנסות להדביר את המחלה הזאת מן העולם. במדינות מערביות המחלה הזאת כבר הודברה כי היה כסף והיה אפשר, לחסן את האנשים, אבל עדיין היה דליפה של המחלה הזאת שהגיעה מכל מיני מדינות עולם שלישי, ורצו להיפטר מזה once and for all, ובשנות ה-50 התחיל מבצע חיסונים גדול, שהיו מגיעים לכל מיני פינות שכוחות אל, מחסנים בערך את כל מי שמוצאים. בהמשך הייתה המתודה הזאת ש... ברגע שרואים מישהו שהוא חשוד, שהוא חולה במחלה, מחסנים אותו ואת כל סביבתו, מבודדים אותו גם מהסביבה, ואז למעשה לא נותנים לו הזדמנות להדביק אנשים אחרים. המחלה הזאת זה דבר שהיה מאוד קל לזהות אותו, יש לה מאפיינים מאוד, מאוד ברורים של אותן שלפוחיות, ולכן היו עוברים תמונה של אדם חולה, ואז ראית כזה, אם כן, מחסנים את כל מי שראה את האיש, את כל מי שבסביבה, וככה הצליחו בסוף שנות ה-80 להדביר את המחלה לחלוטין מהעולם. היא קיימת היום רק בתור נשק ביולוגי לפי מקורות זרים בכל מיני צבאות.
זה עוד עניין באמת, נשק ביולוגי ופיתוחים אולי של וירוסים שמסוגלים לפגוע באוכלוסיות, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. ואנחנו רוצים לעבור לעניין הבא, מפקד האוכלוסין של כל החיים בכדור הארץ. מה יש יותר בעולם מבחינת מסה של אותם יצורים? חרקים, חיידקים, פטריות, בני אדם, טרמיטים או צמחים? מדעני מכון ויצמן, סליחה, אני מתקן. מכון ויצמן למדע מיפו את מסת היצורים החיים בכדור הארץ. שוב, אני יושב על הנקודה. הם לא ישבו את מספר הפרטים, לא כמה יש, אלא לאיזו קבוצה יש את המסה הגדולה ביותר, איזו קבוצה הכי כבדה. מחקר של מכון ויצמן שפורסם בכתב העת המדעי רשומות האקדמיה האמריקאית למדעים, PNAS, ובמקום הראשון, המסה הגדולה ביותר בכדור הארץ שייכת לעצים, כ-80% מהמסה של מה שחי בכדור הארץ, עצים. במקום השני, חיידקים, כ-13%. והנה קוריוז מעניין, מסתם של בני האדם דומה למסה של הטרמיטים. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטורנט לביולוגיה ינון בר-און ממכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום. אוקיי, טוב.
ואתה תהיה מן הצמח של האייטם הבא, ותספר לנו מה מצאו החוקרים במכון ויצמן.
אז כמו שאמרת, המטרה המרכזית של המחקר שלנו הייתה לנסות ולמפות את כל הביומסה של יצורים בכדור הארץ. זה למעשה הפעם הראשונה שיש לנו תמונה כוללת על סך כל היצורים שיש בכדור הארץ.
כשאתה מזכיר את הביטוי ביומסה, באמת הכוונה היא למסה של כל מה שחי, נכון?
נכון, אנחנו ספציפית מתייחסים למסה היבשה של יצורים. אנחנו לא מחשיבים בתוך הדבר הזה מים, אז למשל מדוזות, הם אולי יכולות לשקול הרבה, אבל רוב המשקל שלהם הוא מים. אז מה שאנחנו מתייחסים אליו זה המשקל היבש.
אתם מפחיתים את המסה של מה שלא חי בגוף? כן?
לא, אנחנו מפחיתים את המסה רק של המים בתוך הגוף.
מעניין. אוקיי, כמה מים יש לנו בגוף מבחינת מסה? מעניין.
בבני אדם בדרך כלל יש משהו כמו 70% מים.
70%? אוקיי. אז אני אעשה מיד חישוב של כמה המים אצלי, מה המסה של המים אצלי בגוף. מעניין. אוקיי, אז זה יותר מתוחכם ממה שחשבתי. אוקיי, ומה מצאתם?
אז כמו שאמרת, מצאנו שהמרכיב המרכזי של הביומסה הכללית של העולם הוא צמחים, בערך 80%, שזה היה בניגוד למה שהרבה אנשים חשבו עד עכשיו, שחיידקים הם הגורם הדומיננטי. עוד דבר מעניין שראינו זה שבעצם הכמות של המסה של יצורים חיים ביבשה היא בערך פי 100 מהמסה של כל היצורים החיים בים, שזה גם דבר שדרך כלל סותר את
ההיגיון
של רוב האנשים.
כן, אז איך אתה מסביר את זה? יש לך, זאת אומרת, חיפשתם הסברים גם, או שאלה הנתונים?
אז א', המטרה המרכזית של המחקר הייתה כרגע בעיקר למפות את המסה, ופחות לספק הסברים, אבל זה אכן משהו שאנחנו מאוד... אנחנו רוצים עכשיו להיכנס אליו יותר לעומק, כי גם מה שאנחנו רואים זה שלמרות שיש הבדלים כאלה גדולים במסה בין הים ליבשה, מבחינת הפעילות של הים ליבשה בקיבוע פחמן, בלקיחת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה וקיבוע שלו לתוך יצורים חיים, כן. אז הים ויבשה עושים פעילות די דומה. זאת אומרת, הים, למרות שהוא עם מסה הרבה יותר קטנה, הוא מהיר באותה צורה כמו היבשה, וזה משהו שעדיין אין לו הסבר מאוד מאוד טוב, וזה משהו שאנחנו רוצים עכשיו להיכנס ולחקור אותו יותר.
מעניין. אז במקום הראשון, כפי שאמרנו, העצים מעל 80%, נכון? משהו כמו 82%. במקום השני, חיידקים כ-13%. איפה בני האדם נמצאים במפקד
הזה? אוקיי, בתוך, אמרנו ש-80% זה צמחים, 13% זה חיידקים, בני האדם הם משהו כמו 100% מהמסה הכוללת שלנו.
מאית האחוז?
כן.
אנחנו כלום.
אנחנו בהחלט כלום ושום דבר.
אנחנו לגמרי יכולים לעלות במשקל כדי לנצח.
אבל אנחנו מין אחד. השאלה היא ביחס, זאת אומרת, אם ההשוואה היא בין בני אדם למין אחד שחרקים או לכלל החרקים?
אוקיי.
נכון.
אוקיי, אבל...
אין ספק שאנחנו, השוואה בין רמות שונות של חלוקה למינים, מה שאנחנו קוראים לו טקסונומיה, היא יכולה להיות בעייתית.
נכון.
ויש, אנחנו רואים שבאמת יש מינים, יכולים להיות מינים שהם, המסה שלהם היא גדולה יותר ממסה של קבוצות שמכילות הרבה פרטים, כמו לצורך העניין, המסה של בני אדם היא משמעותית יותר גדולה מהמסה של כל היונקים בטבע. משהו בסגנון פי 10 יותר מהמסה של כל
היונקים
שיש בטבע.
עכשיו, אני מבין שגם, הנה נתון שעלה ממה שמצאתם, זה שהמסה של בני האדם מזכירה את הביומסה של הטרמיטים. מה זה אומר שיש המון המון טרמיטים ביחס לבני האדם?
זה נכון. טרמיטים הם אחד מפרוקי הרגליים הנפוצים ביבשה.
וואו.
והם מאוד דומיננטיים בהרבה מאוד סביבות.
שמע, אז מבחינת מסה אנחנו מאוד לא משמעותיים כאן בכוכב הלכת הזה.
אז כמו שאמרתם, זה נכון שאנחנו לא משמעותיים אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, אבל בגלל שאנחנו רק מין אחד, למין אחד זה מסה די משמעותית. וחוץ מזה, ההשפעה שלנו על כדור הארץ היא מאוד מאוד משמעותית, אפילו שאנחנו מבחינת מסה חלק מאוד קטן.
אוקיי, טוב, מלבד העובדה שזה באמת מסקרן ומעניין מה שעשיתם שם, מה המשמעות באמת של מיפוי כזה? זאת אומרת, מה אפשר לעשות עם התוצאות של מה שמצאתם?
אז יש, דבר ראשון, אנחנו, מה שאנחנו עושים במעבדה באופן כללי זה להסתכל על מספרים בביולוגיה. אנחנו מסתכלים על מספרים בכל מיני תחומים שונים. והאמונה שלנו היא שעל ידי זה שאנחנו מסתכלים על המספרים ונותנים מספרים אבסולוטיים לכמויות שונות, אנחנו יכולים עכשיו לקבל מעין אינטואיציה יותר טובה לגבי המספרים האלה, ומזה לקבל כל מיני תובנות שהיה קשה להסתכל עליהם אם לא היינו יודעים את המספרים. אז לצורך העניין, אחד הדברים שאמרתי לך זה העניין של ההבדלים בין הים ליבשה,
כן.
שאנחנו רואים שלמרות שיש הבדלים מאוד גדולים במסה, הם בעצם מקבעים באותה כמות, ואנחנו רוצים עכשיו, זו שאלה שנפתחה שאנחנו רוצים לנסות לענות אליה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה מעין, התמונה הזאת היא תמונה של העולם היום, ואנחנו יכולים עכשיו לבוא ולנסות להשוות את המספרים האלה למספרים להערכות שהיו לאנשים לגבי המסה שהייתה לפני שבני אדם השפיעו בצורה כל כך דרמטית על כדור הארץ. אז זה נגיד דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו רואים שההשפעות של בני אדם על כדור הארץ גרמה להורדה של בערך חצי מהכמות הכוללת של הביומסה. זאת אומרת, היום יש בערך חצי מהביומסה שהייתה לפני הציביליזציה האנושית.
איך הצלחנו למחוק חצי מהביומסה? מה עשינו?
אז מן הסתם ההשפעה המרכזית היא על צמחים, בגלל שהם גם הפקטור הדומיננטי בביומסה, והדבר המרכזי שעשינו היה בעצם שני דברים. דבר ראשון היה הקריטה של יערות בשביל להפוך אותם לשדות מרעה לבעלי חיים. זה היה פקטור מאוד משמעותי שגרם להורדה של של המסה של של הצמחים, כי בעצם לקחנו יערות והפכנו אותם למדשאות, שהמסה שלהם היא הרבה יותר נמוכה. ודבר נוסף זה הניהול של יערות, קריטה של עצים בשביל הפקה של עץ וכדומה.
טוב, אז הפכנו את הביומסה לשידות.
הדשא אולי יש לו מסה נמוכה, אבל הכבשים והפרות שאוכלות ממנו, אולי יש להם מסה יותר גדולה.
משמינות על חשבון?
מעשה, אחד הדברים גם שעושים במעבדה, הוא לנסות לקמת את היעילות הזאת של ההמרה של מסה מצמחים לכל מיני סוגים של אוכל שאנחנו אוכלים. זאת אומרת, לקמת את היעילות של המעבר של אנרגיה צמחים לאוכל שאנחנו אוכלים בצלחת, ואחד הדברים שרואים זה שלבקר יש יעילות מאוד מאוד נמוכה במרה הזאת, וזה אחת הסיבות שיש בזבוז מאוד גדול של אנרגיה כשאנחנו אוכלים בקר, לעומת צמחים או לעומת אפילו עוף. זאת אומרת, כשאנחנו אוכלים בקר, בשביל לגדל את הבקר הזה, היינו צריכים המון 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 שטח של שדות, כדי להכיל את הפרות האלה, כדי שהם יגדלו.
אין ספק שבאמת, בין היתר, מלוא הטיעוני ההתעללות וכו', אחד הטיעונים הוא שמדובר בפגיעה משמעותית בכדור הארץ, שאפשר למנוע באמצעות אכילה של מזון מהצומח.
או חרקים.
או חרקים, כמובן, שזה לא פחות טעים ונגיש לנו. טוב, אנחנו מודים לך, לדוקטורנט לביולוגיה במכון ויצמן למדע ינון ברון, על השיחה הזאת. תודה לך.
תודה לכם.
דרך אגב, יש למעבדה שלהם אתר שנקרא Bio-Numbers, שזה לכל חובבי הטריוויה למיניהם, זה אתר שיש בו אוסף אדיר של מספרים מדעיים, ביולוגיים, של כל מיני דברים. למשל, מה הגודל של חיידק, או כל מיני, המון 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 מספרים.
13% של הביומסה בכדור הארץ של חיידקים. יש כל כך הרבה חיידקים?
יש המון חיידקים, אנחנו מוקפים
מלאים בחיידקים. לא רק אנחנו. 100% והחיידקים הם 13%.
החיידקים לגמרי שולטים פה, אין ספק.
די.
ואגב, הם פרסמו, אותה מעבדה פרסמה לפני כמה שנים גם מחקר שמקמת מה ביומסה של חיידקים בגוף שלנו, שהייתה איזושהי תפיסה שהם פי 10, והם הגיעו למספר שיותר קרוב לפי 2, עדיין החיידקים הם הרוב אצלנו.
אז אולי בעצם הביומסה שלנו היא מורכבת בין היתר...
לא, ביומסה האמת זה לא... אוקיי, הם ספרו כמה חיידקים, לא מה הביומסה שלהם.
לא, זה מעניין, אבל כי אנחנו גם, יש בתוכנו
חיידקים. יש לנו כמה קילוגרמים של חיידקים, כן.
וואו.
כן.
גועל נפש.
זאת אומרת שאפשר לקחת אנטיביוטיקה וזה הדיאטה אולטימטיבית, לא סתם.
ועכשיו אנחנו עוברים לפינת הפילוסופיה שלנו, והנה שאלתו של אלון מורדכי מרמת גן. לפני 240 שנה בדיוק הלך לעולמו, נכון, זה היום בדיוק, 240 שנה הלך לעולמו הפילוסוף הצרפתי וולטר, שבין היתר מייחסים לו את אמירת המשפט, אני לא מסכים איתך, אבל אלחם עד מוות על זכותך להביע את דעתך, אלא אם אתה יהודי, כי הוא היה אנטישמי גם. אז אנחנו רוצים ללמוד על אותו וולטר, מי הוא היה ומה הייתה תרומתו. שלום לאדם היחיד בישראל שמכיר אותו, דוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, שלום לך.
אהלן, מכיר אותו אישית.
מה, הוא היה אנטישמי, אה?
תראה, מבין כל הוגי הנאורות הוא היה הכי אנטישמי.
אה, אז בסדר.
תשמע, לא, אני לא בטוח ש... כדאי להיכנס לפינה הזאת.
כן, נכון, אבל חשוב להגיד את זה, כי זה באמת
כיהודי. לא, אני הראשון להגיד את זה. אני הראשון להגיד את זה, אבל אם אנחנו נתחיל לשפוט כל פילוסוף לפי מידת האנטישמיות שלו, לא יישארו לנו פילוסופים.
הבנתי.
לא יישארו לנו פילוסופים. לצערי הרב, זו סוג של מחלה שמאפיינת יותר מדי אנשים, נאורים או לא נאורים.
מעניין מאוד איך זה מסתדר עם הנאורות שלהם, אבל בוא באמת נשמע על האדם. תראה,
זה מסתדר רק בדבר אחד, ברשותך, אני כבר נגיד על זה מילה.
כן.
תראה, מעבר לביקורת של וולטר על דת בכלל, תשמע, מדובר באיש שהיה מאוד 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 אגרסיבי כלפי דתות, הוא גם לא היה סובלני לנוצרים.
כן.
הוא גם מטיף לסובלנות, אבל לא היה סובלני לדתות בכלל. מעבר לדבר הזה, צריך להבין שהרעיון הגדול שוולטר שייך אליו, זה תקופה שבה יש שחרור מכל המוסרות. זה תקופת הנאורות, תקופת ההשכלה, השחרור מהמסורת, השחרור מהדת, השחרור מהכבלים של הכנסייה ושל האמונות התפלות. ויש איזה מין נקודת מבט קדימה כזה, לאדם חדש, כן. אדם שיוצר עולם טוב יותר, אתה יודע, זאת הפרספקטיבה שגם משהו מרגש בה, אתה יודע, אנחנו חלק ממנה באיזשהו אופן.
זו תנועה הרמונית, כן, מתרחקים מהדתות, אז מתקרבים וכולי, אבל כן, אני מבין את הנאורות הזאת.
אבל מדובר בתקופה ש... זה אנשים בוטר ורוסו, וכל התקופה היא בצרפת, היא תקופה מדהימה, שהשפיעו באופן ישיר על הפרחה הצרפתית. וזה, אנחנו היום מסתכלים על דברים כמו חירות וזכויות אדם, כדבר טבעי ונורמלי, אבל כל מי שמסתובב באירופה ו... דקה אחת נכנס לבקר בארמונות ומתלהב מהארמונות, לא מבין שזה היה המצב באמת, זה לא היה מוזון. לא היה חירות ולא היה, והייתה הריצות, זאת אומרת, לכן צריך להבין שהאנשים האלה מאוד מאוד השפיעו. עכשיו, למה רק אם להגיד משהו על היהודי, זה עורר סליטה גם אצל אנשים כמו וולטר, ולא בצדק כמובן, זה דוחה אותנו, זה בגלל ההתעקשות של היהודי להישאר יהודי. ההתעקשות הזאת הצבנה אותו, לא רק אותו, עוד אחרים. אנחנו כמובן לא מתחסים אליו ברצינות בגלל זה, בהקשר הזה. אבל זה המקור לסתנה.
אוקיי, גם מה שאמרת באופן כללי לגבי הדתות וכו'. הנצרות יצאה מהיהדות וכו', וזה גם עוד עניין שהרגיז אותו. אבל מה הייתה באמת האג'נדה הפילוסופית שלו, או מה הייתה הפילוסופיה שלו?
אז תראה, האג'נדה, הוא היה יותר במובן מסוים סופר. בכלל מאפיין את הצרפתי. כתיבה שגם ספרות, גם פילוסופיה וכן הלאה, ואתן לו איזה שיטה פילוסופית אחת מאורגנת. הוא לא שייך לפילוסופים הקנונים מהבחינה הזו, כן? הוא בגדול כתב המון, ותכף ניתן המלצה על טקסט אחד שאם אין לנו זמן שכדאי לקרוא שהוא מקסים, אבל בגדול האג'נדה שלו היא קשורה לתפיסה של הנאורות, קשורה לרעיון הסובלנות, הוא אולי הראשון שכותב באופן המשמעותי ביותר על הרעיון של סובלנות כמו שאתה ציטטת. ותשמע, וחשוב פה להדגיש משהו שקשור לימינו. כשאתה מסתכל באינטרנט, בפייסבוק, ואתה רואה כל מיני ביטויים של אנשים שמדברים על סובלנות, אבל הם לא באמת סובלנים. צריך לזכור, ובאותר מבטא את זה מאוד יפה, שהוא לא אוהב את מה שאתה אומר, אבל ילחם למענו. כי הרעיון העמוק של סובלנות, זה כאשר מה שאתה אומר מעורר בי סבל.
מעניין.
אחרת זה לא מעניין. אבל אם אתה אומר לי משהו, שאני נהנה לשמוע, אז מה סובלנות בזה? כל הרעיון בסובלנות, זה שאני פשוט לא סובל אותך, ולא סובל את מה שאתה אומר, והדעות שלך מעצבנות אותי, מגעילות אותי, ואני בכוונה מגזים פה, אבל אז באמת נכנס לסיפור של סובלנות.
אז אני חושב שאנחנו חיים בתקופה הכי לא סבלנית אי פעם, לא? אנחנו רואים את זה גם...
לא אי פעם, כי פעם היו... אנחנו לא
מבחינת אולי מעשים, אבל אולי מבחינת האווירה הציבורית.
בדיוק, מבחינת האווירה הציבורית, אנחנו חיים בתקופה מאוד לא סובלנית.
כן.
כי סובלנות קשורה למרחב הפומבי. והמרחב הפומבי שלנו נהיה מין מרחב שכל אחד רוצה להנדס אותו. כל אחד רוצה שהוא יהיה לפי הנקודת מבט שלו. וכל הרעיון של מרחב ציבורי זה שהוא פרוע, זה שהוא לא צפוי, זה שהוא מגוון, אתה יודע, אתה פותח רדיו, אתה יכול לשמוע מישהו, אומר לך דברים, אתה מת, מסתכל בפייסבוק, אתה יודע, אתה רואה שם אמירות לפעמים טלטלות, אבל זה הסיפור. זה הסיפור, ואם אתה לא מבין את הדבר הזה, ובולטר הבין את הדבר הזה, והוא הבין את המחיר של הדבר הזה, ולצערי אתה לגמרי צודק. אנחנו חיים היום בתקופה שבמובן של תפיסה של היחס לסובלנות, של העבודה על המידות שלנו ביחס לסובלנות, לא במובן הפוליטי, לא במובן של חוקים. שם יש לנו כישלון תרבותי חינוכי מאוד גדול.
מעניין מאוד. למה הגענו לשם? כן, זו רגרסיה.
תראה, אני יש לי הסברים משלי למה הגענו שם.
זה משהו תרבותי, אני חושב שגם זה גם בכל תחומים בחיים, לא רק בתחום הבעת הדעות הציבורית. באופן כללי אנחנו כולנו מעט הצטמצמנו למעט מאוד דעות.
אני חושב שזה קשור ברשותך למשהו נוסף למה הגענו לשם.
כן.
אני חושב שמה שקרה ב-200 שנה האחרונות במקביל לעליית החירות וכן הלאה, זה קידוש הרגשות הפנימיים. אתה יודע, אתה אומר היום, אתה אומר, אנחנו שומעים ביטויים כמו, פגע ברגשותיו. כן, מי ביטוי כזה? פוגע ברגשותיו.
אוקיי.
זה, נסה להגיד לך, שמה שאתה מרגיש זה הכי חשוב.
ואתה אומר שאולי זה לא כך.
זה לא רק שזה לא כך, זה בדיוק מה שאסור שיהיה. תיפגע, אז תיפגע. זה בדיוק מה שמונע ממני להיות סובלני כלפיך, כי אם הרגשות שלי הכי חשובים,
נכון.
ואתה למשל וואו. אוהב מוזיקה מסוימת, אז אני נפגע ברגשותיי, או אומר משהו נגד מרוקאים, אז אני נפגע ברגשותיי, או אומר משהו נגד פילוסופים, אני נפגע ברגשותיי, אז זה כאילו הופך להיות דבר קדוש, ואז זה צובע את הכל. אבל כל הסיפור זה להבין, שעם כל הכבוד הרגשות שלך, זה לא הדבר הכי חשוב.
אז אולי גם כל הפוליטיקלי קורקטנס, כל העידן הזה שבו אנחנו חיים של התקינות הפוליטית, כל זה הוא גם מסרס.
הוא מובן. מסרס. אתה לגמרי צודק. כן. הכוונה שם הייתה טובה.
נכון.
הכוונה בפוליטיקלי קורקט הייתה ששפה מעצבת מציאות.
נכון, וזה נכון. אבל...
וזה נכון לגמרי.
כן.
אבל זה הלך למקום שאתה נפגע ממה שאומרים, וזה לא הכוונה שם. הכוונה שם זה לא תקן את השפה כך שהשני לא ייפגע.
אולי, אלא אתה... כן, אולי אפילו מחנכים אותי להיפגע מהמושג עצמו שלא היה פוגע בלמלא הפוליטיקה. אתה יודע, יכול להיות. מסבירים לך שזה, זה, אם אומרים לך ככה, אז פוגע. ואולי זה לא פוגע.
גם אם נפגעת, אתה מבין?
כן, לא... וגם אם נפגעת, נו, אוקיי.
אתה מבין, הרי מה קורה לנו? זה מיד גם יצר אלימות. אתה יודע, פגעת ברגשותיו של נכון. ההוא, של הדת הזאת, של הדת ההיא, אז נפגע, אז יעבור לך. כן. זו לא סיבה. תראה, כל הרעיון, תמיד, איך אומר סארטר באיזשהו מקום, הוא כותב, הזולת הוא הגיהנום. אתה מבין? האחר כן. מטבעו מעורר סבל. אתה יודע, זה המבנה שלו. לכן צריך להבין שאתה לגמרי צודק שאנחנו קצת, 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 אחד התיקונים שאנחנו צריכים, איך אנחנו תופסים סובלנות, איך אנחנו מלמדים אותנו ואת הילדים שלנו לשאת את השוני של האחר, באמת לשאת את הדעה האחרת, גם אם היא לא מצטלצלת לי טוב באוזן. אבל תשמע, אנחנו חייבים לתת גם המלצה, ברשותך. יש לנו דקה?
יש, לא דקה, אבל חצי דקה, בבקשה.
אז טקסט של וולטר, שנקרא קנדיד, שזו סתירה מופלאה, באמת, מצחיקה, זה מסוג הספרים שאתה יושב ופשוט צוחק, אין הרבה כאלה ספרים, שבו הוא מגחך על עמדות כמו של לייבניץ, ועמדות של הטוב, שהכל לטובה, אתה אנשים שאומרים הכל לטובה?
כן.
אז אני ממליץ על הטקסט הזה, באמת הוא טקסט נפלא, ואפשר לגמור אותו בשבת אחת, ופשוט להתענג על כל
זה. אנחנו מודים לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, תודה לך על השיחה הזו.
שיהיה לכולם יום קל ושקט.
תודה, ואנחנו נהיה פה מחר, תודה רבה לכל הצוות שאמר על השידור הזה, מיד אחרינו, גואל פינטו בתל אביב, להתראות ויום שקט.